ברכות דף י"ג, מתחילים בעזרת השם, דף י"ב עמוד ב' במשנה למטה. כשהתמנה רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא ישראל, לפני כן, כשהציעו לו את המינוי, הוא הלך לשאול את הרבנית, את אשתו. אמרה לו, אתה אמנם ראוי מצד המעלות שצריך בשביל להיות נשיא, אבל אתה בסך הכל בן 18. בן 18 אתה כבר רוצה להיות נשיא של כל עם ישראל? אין לך אפילו זקן לבן. באותו יום נעשה לו נס, והיו לו 18 שורות של זקן לבן, הדור. ולכן כאן במשנה שלנו, כשמדברים על האם מזכירים את הפרשה של ויומר השם אל משה, העניין של ציצית, ששם נאמר יציאת מצרים, האם מזכירים את זה גם בלילה או לא, רבי אלעזר בן עזריה טען שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילות. הוא אומר, הרי אני כבן 70 שנה. אתה בן 70 או שאתה לא בן 70? אלא בהמשך, בדף חפחת, ורשי מציין את זה כאן, הגמרא מסבירה למה הוא באמת אומר על עצמו שהוא רק כמו אדם בן 70 שנה. הוא היה בן 18 והיה לו זקן כמו אחד בן 70 שנה, זקן לבן, הדור. אומרת המשנה, מזכירים יציאת מצרים בלילות. הפרשה של ציצית, הפרשה השלישית של קריאת שמע, מזכירים אותה גם בקריאת שמע של ערבית. אפילו שלילה הוא לא זמן שצריך לשים בו ציצית, בכל זאת, אנחנו מזכירים את הפרשה השלישית גם בקריאת שמע של ערבית. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני נראה כמו בן 70 שנה, ותמיד ניסיתי לטעון לחכמים שצריך להזכיר את יציאת מצרים גם בלילות, אבל אף פעם לא קיבלו את זה ממני, ולא זכיתי שתאמר את יציאת מצרים בלילות. אף פעם החכמים לא הסכימו איתי, לא הצלחתי להוכיח להם שצריך להזכיר את יציאת מצרים גם בלילות. עד שדרשה בן זומא, הגיע רבי שמעון בן זומא, וכשהוא דרש דרשה והציע את הדרשה שלו לפני החכמים, הם השתכנעו שכך באמת והוא צודק, ואז קיבלו שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילות. מאיפה הוא הוכיח את זה? שנאמר, אומרת התורה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. היה מספיק שיהיה כתוב בימי חייך. מה בא לרבות כל ימי חייך? אז ככה, אם היה כתוב רק ימי חייך, אז הייתי דורש רק על הימים שבקריאת שמע בבוקר בשחרית מזכירים את הפרשה של ויומר ומזכירים מציאת מצרים. אבל בזה שהתורה כותבת כל ימי חייך, זה מרבה גם כן את הלילות, שגם בקריאת שמע של ערבית מזכירים את הפרשה השלישית שכתוב שם את העניין של יציאת מצרים. וחכמים שהם סוברים שלא מזכירים יציאת מצרים בלילות, הם אומרים שזה שכתוב ימי חייך, זה בא לרבות שהעולם הזה מזכירים יציאת מצרים. אבל בעולם של ימות המשיח היינו סבורים לומר שלא נצטרך להזכיר יציאת מצרים, לכן כותבת התורה כל ימי חייך, להביא לימות המשיח, שגם בימות המשיח עדיין יזכרו את יציאת מצרים. אומרת הגמרא תניא, אמר להם בן זומא לחכמים, הרי בן זומא הוא זה שדרש שמזכירים יציאת מצרים בלילות, וחכמים קיבלו את זה ממנו. מה הדרשה שאמר להם בן זומא לחכמים? הוא שואל אותם, מה אתם אומרים? כל ימי חייך, המילה כל באה לרבות לימות המשיח, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? אז עוד יזכירו יציאת מצרים, ולא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, בזמן ביאת המשיח. ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כבר זה לא יהיה שבח כל כך גדול לקדוש ברוך הוא, אלא יאמרו, כי אם חי השם אשר העלה, ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר ידחתים שם, אתה מדבר איתי על מצרים? בוא דבר איתי על כל הארצות. מכל המקומות האלה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, אז את זה יזכרו. ולא את יציאת מצרים, כמו שהפסוק אומר, לא יאמרו חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, ואתם חכמים עוד מרבים מכל להביא לימות המשיח. הפסוק אומר שמימות המשיח לא יזכרו את יציאת מצרים. אמרו לו חכמים, לא, הנביא לא אומר שתעקר יציאת מצרים במקומה. לא זה הכוונה שלא יאמרו עוד חי השם אשר אלה דני ישראל מארץ מצרים. לא שלא יאמרו בכלל שהיא תיעקר לגמרי ממקומה. אלא שתהי, ההזכרה של היציאה משעבוד מלכויות של כל המלכויות, כל כך הפלא הוא גדול והנס הוא כל כך מופלא, והשמח הזה הוא יהיה עיקר. יציאת מצרים גם כן יזכירו, אבל יציאת מצרים יהיה תפל? לא. זה לא יהיה העיקר, אבל גם את זה יזכירו. זה לומדים, זה שכתוב כל ימי חייך. גם בימות המשיח עוד יזכרו את יציאת מצרים, אבל זה יהיה תפל ליציאה משאר הגלויות. כי יוצא בו אתה אומר, אנחנו גם כן מוצאים את אותו דבר לגבי השם שהקדוש ברוך הוא נתן ליעקב אבינו בהמשך של חייו. הפסוק אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. אז זהו, יותר הקדוש ברוך הוא לא קרא לו יעקב, הוודאי שקרא לו הקדוש ברוך הוא בהמשך פעמים נוספות יעקב, אלא לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא מכאן ולהבא השם ישראל יהיה עיקר, והשם יעקב יהיה תפל לו. וכן הוא אומר, פסוק אומר, אל תזכרו ראשונות, אל תזכרו את מה שהיה הדברים הראשונים, וקדמוניות אל תתבוננו, מה פירוש? אל תזכרו ראשונות, זה שיעבוד מלכויות, לא יזכרו כבר יותר את הקדמוניות, את הראשונות. וקדמוניות אל תתבוננו, זה יציאת מצרים. לא יתבוננו יותר ביציאת מצרים לעתיד לבוא. מה כן? יזכרו את זה, אבל לא יתבוננו בו. הפסוק אומר, הנני עושה חדשה. זאת אומרת, הפסוק אומר לנו את החדשות שעתידים להיות. אתה תצמח, עכשיו יצמח החדשות האלה. מה? תעני רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג שתהיה לעתיד לבוא. מה פירוש לא יזכרו את יציאת מצרים לעתיד לבוא? משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך, הוא פגע בו זאב, פחד. זאב, איך מתגברים עליו? איך מתגברים? כשלא נגיע למצב כזה, אפשר להתגבר. וניצל ממנו. איזה פחד זה היה, וכל אחד שהוא פוגש אותו מספר לו את הפחד הזה, והיה מספר והולך את המעשה של הנס שהוא ניצל מהזאב, וכולם מתפעלים, זאב, והוא ניצל ממנו. טוב, הבן אדם הזה מן הסתם נולד להרפתקאות, בהמשך פגע בו ארי, אריה ניסה להרוג אותו, וגם שם היה לו נס וניצל ממנו. איזה פלא, כולם מתפעלים, איזה דבר גדול. מספר והולך מעשה הרי, וכולם כמובן מקשיבים, ואיך הצלחת, ואיזה נס גדול היה לך. טוב, בהמשך פגע בו נחש, וגם ממנו ניצל ממנו. שכח מעשה שניהם של הזאב והאריה, ומספר והולך מעשה ההצלה של הנחש. אף כך ישראל, הצרות האחרונות שלהם, משכחות את הצרות הראשונות שהיו להם. טוב. אז לכן, לעתיד לבוא, כבר לא כל כך יזכרו את הנס של יציאת מצרים, מרוב הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו בקרוב בימינו. טוב, כמו שדיברנו על זה שיעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא קרא לו ישראל, גם על אברהם אבינו, בהתחלה קראו לו אברהם, והקדוש ברוך הוא הוסיף לו היי וקרא לו אברהם. מסבירה הגמרא, הפסוק אומר, אברהם הוא אברהם. דורשת הגמרא, מה שכתוב בהתחלה אברהם, זה על שם אב ארם. בתחילה נעשה אב לארם. הוא היה גר בארם נהריים, והוא היה אב לכולם. למה? כי הוא האמין בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גידל אותו. ולבסוף, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כי אב המון גויים נתתיך. ולכן נעשה אב לכל העולם כולו, וזה מרומז בשם אברהם, אב המון גויים. אותו דבר אשתו, הרבנית שרה עליה השלום, שרי, היא שרה. שרי זה לשון יחיד, שרה שלי. שרה זה לשון רבים, שרה של כולם. בתחילה נעשית שרי רק לעומתה, לעם שלה. ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו. תני בר כפרה, כל הקורא לאברהם, במקום לקרוא לו אברהם עם A, הוא קורא לו אברהם בלי A, הוא עובר במצוות עשה, שנאמר, התורה אומרת, והיה שמך אברהם. אז תקרא לו אברהם, למה אתה קורא לו אברהם? אתה עובר על מה שהתורה אומרת, שיקראו לו אברהם. רבי אליעזר אומר, הוא עובר בלב, מי שקורא לו אברהם, לאברהם, שנאמר, ולא יקרא עוד את שמך אברהם. אז אם אדם כן קורא לו אברהם, הוא עובר על המצוות לא תעשה הזאת. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אדם שקורא לאברהם, אברהם עובר על איסור, אז גם הקורא לשרה, שרי החינמי שהוא עובר על איסור, אומרת הגמרא, לא. למה? הטעם, קודש בריחו, הוא אמר לאברהם, אבינו רק. לאברהם הוא אומר לו, תשמע אברהם, אני רוצה להגיד לך, שרה אשתך? עד היום קראת לה שרי, נכון? אני מבקש ממך, לא תקרא את שמה שרי. למה? כי שרה שמה. אבל למי אני אומר את זה? לך, לאברהם. זהו, רק לך. אבל שאר בני האדם יכולים לקרוא לה גם שרי. שואלת הגמרא, אלא מעתה, קורא לי יעקב, יעקב החינמי, שיהיה בזה איסור, כי הכתוב שלא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל. עונה הגמרא, לא, ליעקב כן מותר לקרוא בשם הזה. למה? שאני האתם, שם זה שונה. דהדר ההדרי יקרא. בהמשך, באותו פסוק, התורה ממשיכה לקרוא לו, חוזרת לקרוא לו יעקב, דכתיב. ויאמר אלוקים לישראל, אז קוראים לו ישראל כבר. בסדר, השם מעודכן בפסוק. הוא קרא לו ישראל. ויאמר אלוקים לישראל מרות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב. זאת אומרת שחזרו לקרוא לו בשם הקודם. התורה בעצמה אומרת שהשם יעקב לא נעקר, אלא גם ישראל וגם יעקב. שואלת הגמרא, מטיב רבי יוסי, רבי יוסי ברבי, והיתם מהרבי יוסי בר זבידה. פסוק אומר, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. זאת אומרת, בנביאים וכתובים כבר כתוב את זה. הנביאים וכתובים כבר כתוב את זה. בנחמיה, בספר נחמיה, עדיין קוראים לו אברהם. אז גם כאן אנחנו רואים שהתורה קראה לו אברהם, אבל אחר כך חזרו לקרוא לו אברהם, אז למה מישהו קורא לאברהם, לאברהם, אברהם, עובר על עשה, לא תעשה, הרי התורה גם החזירה וקראה לו אברהם. מתרצת הגמרא, אמר לי, הבר כפרה ענה לו, הטעם נביאו דקה מסדר לשבחי דרך מענה, מי דאבה מי יקרה? פסוק הזה זה לא מוכרח. למה? הפסוק, הנביא רק מראה ומשבח את הקדוש ברוך הוא לפי הסדר. בהתחלה היה אחד, צדיק גדול, וקראו לו אברהם, והקדוש ברוך הוא הוסיף לו שם אברהם. אז הוא מסדר את זה לפי הסדר, איך זה היה בהתחלה ואיך שזה עכשיו. אבל היום באמת צריך לקרוא לו דווקא אברהם, ומי שקורא לו אברהם עובר בעשה או בלא תעשה. הדרן הלך, בשעה טובה ומוצלחת, פרק ראשון בשס, פרק מאימתי, כן יזכה לסיים עוד ועוד פרקים, עוד ועוד מסכתות, ואת כל השס כולו בשעה טובה. אומרת המשנה, פרק היה קורה, פרק שני. הפרק הזה עוסק בהלכות קריאת שמה. היה קורה בתורה, אדם קורא בספר דברים פרשת ויתחנן, אחר כך פרשת עקב, והוא קרא גם את פרשת שמה, וגם פרשת והיה עם שמוע שמוזכרים שם בפרשיות האלה. ובאמת הגיע זמן המקרא, והוא עדיין לא קרא קריאת שמה, אבל עכשיו הוא קורא את הפסוקים של שמה ישראל והיה עם שמוע. אם כיוון ליבו, בזמן שהוא קורא שהוא רוצה עכשיו לצאת ידי קריאת שמה, מצוות קריאת שמה, יצא ידי חובת מצוות קריאת שמה. בגמרא כבר ידונו מה בדיוק ההגדרה של הכוונה, מה בדיוק הוא היה צריך לכוון. טוב. אחד קורא קריאת שמה, ועובר לידו מלך גדול שצריך להקדים לו שלום כל פעם. האם מותר להפסיק באמצע קריאת שמה ולהגיד לו שלום? היום בזמננו זה יותר מצוי. האם מותר לענות אמן, אמן יהיה שמי רבה באמצע קריאת שמה? אז היסוד של ההלכות לומדים מהמשנה הזאת. אז תלוי איפה הבן אדם עומד, לפי זה אפשר לדעת מה מותר לו לענות, מה אסור לו לענות. אז ככה, אם הוא עומד בפרקים, לנו בין פרק לפרק, תכף המשנה תפרט מה זה בדיוק, איפה בדיוק מסתיימים פרקים, אז שואל מפני הכבוד, אם הבן אדם לא פנה אליו, אבל מהכבוד הוא לפנות אל הבן אדם, או בן אדם כזה שצריך לפנות אליו להגיד לו שלום, אז אם זה בן אדם כזה, מותר אפילו לשאול בשלומו. למה? כי זה בין הפרקים, זה לא בדיוק, זה לא ממש באמצע. וכמובן שהוא גם משיב. מותר לו גם לענות. אם מישהו שאל בשלומו, מותר לו גם לענות. מדובר פה כמובן על אדם שחייבים בכבודו. ובאמצע, אם הוא נמצא ממש באמצע הפרק, אז מתי מותר לפנות? זה רק שואל מפני היראה. אם הוא ירא מהאדם שאם הוא לא ישאל בשלומו, הוא יכול חלילה להיהרג, אז מותר לו לשאול בשלומו אפילו באמצע הפרק. אבל, ומשיב, אם מישהו פנה אליו ואמר לו שלום, לענות מותר אפילו לאותו אדם, גם לענות מותר לאותו אדם מפני העירה. זאת אומרת, דברי רבי מאיר. זאת אומרת, לפי רבי מאיר, בין הפרקים מותר לשאול שלום ולענות שלום מפני הכבוד, ובאמצע הפרק מותר לשאול בשלום ולענות בשלום רק מפני היראה. רבי יהודה אומר, באמצע, זאת אומרת באמצע הפרק שואל רק מפני היראה. אתה אוחז באמצע הפרק בקריאת שמע, אתה תלך לשאול בשלום של מישהו אחר. אם זה מפני היראה, זה אדם שיכול להרוג, אם לא ישאלו בשלומו, אז מותר לשאול בשלומו. אבל לענות, שבן אדם כבר פנה אליך ואמר לך שלום בשביל לענות, אפילו אם הוא לא בן אדם כזה שפוחדים שהוא יהרוג, מותר להשיב. הוא משיב מפני הכבוד. אדם שחייבים בכבודו, מותר להשיב לו. זה במקום החמור יותר, באמצע. ובפרקים, שזה כבר בין הפרקים, לא באמצע העניין ממש, אז שואל רק מפני הכבוד מספיק, אפילו לשאול בשלומו, אם זה אדם שהוא חייב בכבודו, מותר לו לשאול בשלומו, ולהשיב, אם מישהו אמר לו שלום, לענות לו, משיב שלום לכל אדם, גם אם הוא לא אדם נכבד, ככה סובר רבי יהודה. עכשיו, מה זה נקרא בין הפרקים? אלו הם בין הפרקים, אז המשנה מפרטת, בין ברכה ראשונה לשנייה. בבוקר אומרים הרי ברכת יוצר אור, ומסיימים ברוך אתה השם יוצר המאורות. כאן זה מסתיים פרק אחד, ולפני שמתחיל הפרק הבא של אהבה רבה, זה בין הפרקים. זה בין הפרקים הראשון. אחרי זה בין שנייה לשמה. מסיימים הבוחר בעמו ישראל באהבה, לפני שאומרים שמה ישראל, אז כאן זה בין הפרקים הפעם השנייה. אחר כך בין הפרשה של שמה לפרשה של והיה עם שמוע זה עוד בין הפרקים. בין והיה עם שמוע לויומר זה עוד בין הפרקים. לפי דעת הנקמה גם בין ויומר לאמת ויציב, לפני שהוא אומר אמת, אני השם אלוקיכם, לפי דעת תנקמה זה נקרא בין הפרקים, לפני שהוא אומר אמת ויציב. רבי יהודה אומר, בין ויומר לאמת ויציב לא יפסיק. אסור לעשות הפסק בין ויומר לאמת ויציב, והגמרא תסביר למה. וכמו שאנחנו במציאות אומרים, אני השם אלוקיכם, אומרים מיד אמת. לא מפסיקים אני השם אלוקיכם, למרות שהפסוק לא כתוב את המילה האמת. סופר שפעם שאל הרב את התלמידים בכיתה, תגידו ילדים יקרים, איפה בתורה יש לנו פסוק שאותם שלושה מילים מוזכרים פעמיים, חוזרים על עצמם באותו פסוק? קפץ רבי יונתן אבשיץ ואמר, בפסוק בתורה שמשה רבנו לא אמר אמת. כולם היו באלם, והרב אמר, אתה צודק. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. משה רבנו לא אמר אמת, הוא לא אמר את המילה אמת. המילה אמת זה כמובן כבר חלק מהברכה הבאה של אמת ויציב. אבל בכל אופן, ככה אנחנו באמת עושים. לא עוצרים אחרי אני השם אלוקיכם, אלא מיד אומרים את המילה אמת. אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה האמירה של פרשת שמע לאמירה של והיה עם שמוע? אז האמת היא שבשמע והיה עם שמוע, גם בתורה, כתוב קודם כל פרשת שמע בפרשת ואתחנן, אחרי זה פרשת והיה עם שמוע בפרשת עקב. אבל ויומר כתוב, שאנחנו קוראים אותו פרשה שלישית, בתורה זה כתוב הרבה קודם. אז אם כן, לפי מה סדרו את הפרשיות של קריאת שמע, שקודם שמע ישראל, אחר כך והיה עם שמוע, אחר כך ויומר. אז הוא מסדר. קודם כל, למה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זאת אומרת, אני מקבל את הקדוש ברוך הוא עליי, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים, ורק הוא אחד, יחיד ומיוחד. ואחרי שקיבלתי עליי עול מלכות שמיים, אחר כך נקבל עליו עול מצוות. בפרשה של והיה עם שמוע, שם כתוב את המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל. כמו שרואים שם בתחילה של הפרשה, והיה עם שמוע תשמעו את מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. זה קבלת עול מצוות. זה הסיבה שקודם כל קוראים את הפרשה הראשונה, שמע ישראל, לקבל עול מלכות שמיים, אחר כך מקבלים עול מצוות. למה קדמה פרשת והיה עם שמוע לפרשה של ויומר, ששם בעיקר מוזכרת מצוות ציצית? הסיבה היא שוויה עם שמוע, יש שם מצוות תלמוד תורה, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. יש מצווה ללמוד תורה. המצווה של לימוד התורה נוהג בין ביום ובין בלילה. לעומת זאת, המצווה של ציצית שכתובה בפרשת ויומר, אינו נוהג אלא ביום בלבד, כי הרי בלילה פטורים ממצוות ציצית. במשנה למדנו, אדם שקורא בתורה, בדיוק הוא קורא את הפרשה של שמע והיה עם שמוע, בזמן שצריך לקרוא קריאת שמע. אומרת המשנה, אם כיוון ליבו, יצא. אם לא כיוון ליבו, לא יצא. יש מחלוקת מפורסמת, כשאדם למשל תוקע בשופר, או כל מצווה. תוקע בשופר, הוא נהנה מהקול של השופר. טו, 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 טו. הוא אוהב את הקול הזה. ובדיוק הזדמן לו לתקוע בשופר בראש השנה. והוא לא כיוון לשם מצוות תקיעת שופר. הוא כיוון בשביל להנות מהקול של השיר שמפיק השופר. האם הוא יצא ידי חובה או לא? מהמשנה שלנו לכאורה אפשר להוכיח שהוא לא יצא ידי חובה. כיוון ליבו לקריאת שמה, יצא. לא כיוון ליבו, נכון שהוא קרא את הפסוקים, לכאורה נראה שהוא לא יצא. אומרת הגמרא, שמה מינה, מצוות צריכות כוונה. דוחה הגמרא, לא, זה לא ראיה שמצוות צריכות כוונה. מהי אם כיוון ליבו? הכוונה לקרות. עצם לומר את המילים ולקרוא כמו שצריך את המילים, לזה הוא כיוון ליבו. אבל באמת הוא לא מחויב לכוון מתי שהוא קורא את הפסוקים האלה לשם מצוות קריאת שמה. לא, אלא מספיק שהוא מכוון לקרוא מילה במילה. שואלת הגמרא, לקרות? זה מה שהוא מכוון? והקקה הרי, מה העניין פה לכוון? הוא הרי קורא את הפסוקים, מה יש פה לכוון? מתרצת הגמרא, מדובר פה בקורא להגיע. הוא בא להגיע עם המילים כתובות כשורה, המילים כתובות כהוגן, והוא לא תמיד מקפיד לומר את כל המילים. אבל אם כיוון ליבו לומר כל מילה ומילה כמו שצריך, אז אפילו אם הוא לא כיוון לצאת ידי חובה, לפי הדעה שסוברת מצוות אינם צריכות כוונה, הוא יצא ידי חובה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, קריאת שמה, איזה שפה קוראים קריאת שמה? כי כתבה, דווקא בלשון הקודש כמו שהיא כתובה בספר תורה. אלה הם דברי רבי. מחכמים אומרים, אפשר לקרוא את זה בכל לשון. אדם שיותר קל לו צרפתית, פורטוגזית, גרמנית, איך שהוא מבין, הוא יכול, לפי דעתם של חכמים, לקרוא קריאת שמה. מה איתם עד הרבי? מאיפה הוא לוקח את זה שקריאת שמה קוראים דווקא בלשון הקודש? אמר קרא, והיו הדברים האלה, והיו בהווייתם יהיו, כמו שהם כתובים בתורה, באותה הוויה, ככה גם צריך לקרוא אותם, לקיים את המצווה. ורבנן, מה איתם היו שאפשר לקרוא את זה בכל לשון? אמר קרא, שמה, תבין, אתה צריך להבין מה שאתה קורא, בכל לשון שאתה שומע ומבין, ואם אתה לא מבין לשון הקודש של השפה אחרת, אתה יכול גם לקרוא בשפה אחרת לפי דעתם. שואלת הגמרא, ולרבי נמי הכתיב שמה, מה הוא לומד מהמילה הזאת? מתרצת הגמרא, ההומי באלי, מהמילה שמה הוא לא לומד שאפשר לקרוא קריאת שמה בכל שפה שמבינים, כי הוא צריך את זה בשביל הדרשה הבאה. השמה לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך, ואל תקרא כל כך בלחש שלא תשמע מה אתה אומר. כי צריך באמת כן לשמוע, צריך לקרוא מספיק בקול שאפשר יהיה לשמוע באוזניים את מה שמוציאים מהפה. ורבנן, הם באמת סברי לו כמאן דאמר, לא ישמע לאוזנו יצא. הם גם כן מסכימים שכדאי מאוד שקוראים קריאת שמע, לקרוא מספיק בקול כדי שיוכלו לשמוע את מה שקוראים. אבל בדיעבד, אדם לא ישמע לאוזנו, לפי דעתם יצא. לכן הם לא לומדים משמע שצריך להשמיע לאוזנו, הם לומדים משמע שאדם יכול לקרוא קריאת שמע בכל לשון שהוא מבין ושומע. שואלת הגמרא, ולרבנן נמי הכתיב והיו. לכאורה מהמילה והיו, זה נראה שצריך לקרוא קריאת שמה באותו שפה שהיא כתובה, בהווייתה שהיא כתובה, דווקא בלשון הקודש. מתרצת הגמרא, לא. לפי דעתם, ההוא מבעיה להוא, צריך את המילים, את המילה והיו, ללמוד שלא יקרא למפרע. רש"י לוקח דוגמה, שלא יקרא מהסוף להתחלה. למשל, מזוזות, שלא יקראו בישריך ביתך מזוזות, אלא שיקרא מזוזות ביתך ובישריך. ישר ולא הפוך. זה והיו בהוויה שהיא כתובה בתורה, לפי הסדר שהיא כתובה בתורה, ולא הפוך. ורבי, מאיפה ילמד שלא יקרא למפרע מנעלי? הוא הרי מווהיו לומד שקוראים קריאת שמה דווקא בלשון הקודש. זה הוא לומד מווהיו. אז מאיפה הוא ידע את הדרשה שרבנן דורשים מווהיו, שאסור לקרוא הפוך למפרע? מתרצת הגמרא נפקא להי, מזה שכתוב היי. היה מספיק שיהיה כתוב דברים, והיו דברים אלה הלבביך, וכתוב הדברים, ההי מיותרת ללמד, שצריך לקרוא דווקא באותו סדר, הדברים האלה, כמו שהם כתובים, באותו סדר שהם כתובים, ולא בצורה הפוכה. ורבנן, מה הם לומדים מההי? דברים הדברים לא דרשי, לפי דעתם, אין איתור פה באות היי, כי כך דרכה של התורה לכתוב, ואין בזה שום דרשה. שואלת הגמרא, זה שרבי אומר שיש דרשה מיוחדת בתורה ששמה, קריאת שמה, צריך לקרוא דווקא ככתבה, דווקא בלשון הקודש. ומה עם שאר הפסוקים שבתורה? למשל, אני עכשיו מביא ביקורים לבית המקדש, והתורה אומרת לי שצריך, וענית ואמרת לפני השם לוקח, לקרוא את הפרשה של ביקורים. אני יכול לקרוא את זה בשפה אחרת? אם אתה רבי, דורש דרשה מיוחדת שצריך קריאת שמע ככתבה, דווקא קריאת שמע. מזה שכתוב והיו. ובמקום אחר שלא כתוב והיו, אני מבין שאפשר לקרוא בכל שפה. קריאת התורה, אומר רש"י. לכאורה, לא כתוב והיו על עצם קריאת התורה, אז אולי אפשר לקרוא את זה בכל שפה. למאמרא דסבר רבי דכל התורה כולה בכל לשון נאמרה, ולכן דווקא קריאת שמע צריך פסוק מיוחד להגיד שצריך את זה בלשון הקודש. דאי סלקא דתך בלשון הקודש נאמרה כל התורה כולה, אתה חייב לקרוא את זה דווקא בלשון הקודש. אז והיו, דכתב רחמנא בקריאת שמע באופן מיוחד, למה לי? כל התורה אני צריך לקרוא דווקא בלשון הקודש. אז מה אתה צריך לחדש דווקא בקריאת שמע שצריך שיהיה בלשון הקודש? מזה שיש פסוק מיוחד בקריאת שמע שצריך שהוא יהיה דווקא בלשון הקודש, אני מבין שאת שאר התורה לא חייבים דווקא בלשון הקודש. אומרת הגמרא, לא. כל התורה כולה גם כן צריך דווקא בלשון הקודש. אז למה התורה מרבה דווקא בקריאת שמע? יצטרך. כי בקריאת שמע יש לי סיבה להגיד שאפשר כן בכל לשון. למה? משום דכתיב שמע. היינו יכולים לטעות, לומר, אני שומע ומבין דווקא בשפה אחרת, לא בלשון הקודש. אולי יהיה מותר לי לקרוא קריאת שמע בשפה שאני מבין. אני רוצה לקבל עול מלכות שמיים. כמה שמלן לא. והיו צריך שזה יהיה בהווייתם יהיו בלשון הקודש, אפילו בקריאת שמע, ששם יש את המילה שמע, בכל זאת כתוב גם כן והיו, שזה צריך להיות דווקא בלשון הקודש. שואלת הגמרא גם לפי דעת רבנן. רבנן אומרים, תשמע, אתה יכול לקרוא קריאת שמע בכל לשון שאתה רוצה. מאיפה אני יודע? כי כתוב שמע. רגע, ובכל התורה כולה שלא כתוב שמע, אז אם כן, קריאת התורה לדוגמה, לפי דעת רש"י, קריאת התורה, אני יכול לקרוא רק בלשון הקודש? לממרא דסברי רבנן דכל התורה כולה רק בלשון הקודש נאמרה ולא בשפה אחרת, ולכן בקריאת שמע דווקא שמה כתוב שמע שאפשר לקרוא בכל לשון, כי זה שונה משאר התורה. דאי סלקא דתך כל התורה כולה בכל לשון נאמרה, שמע דכתב רחמנא, למה לי? בשמע צריך לכתוב דווקא בקריאת שמע שאפשר לקרוא בכל שפה, אם את כל התורה אפשר לקרוא בכל שפה. אומרת הגמרא, באמת אפשר לומר שאפשר קריאת התורה לצאת בכל שפה שהיא. אפשר לתרגם את זה בכל תרגום שהוא ולצאת בזה ידי חובה אולי, לפי דעתם של רבנן. אבל בכל זאת, לגבי קריאת שמע, היו צריכים מרבוי מיוחד לומר שאפשר לקרוא בכל לשון. למה? יצטרכים שום דכתיב והיו. כתוב את המילה והיו, היינו יכולים לטעות להגיד שקריאת שמע צריך לקרוא דווקא בלשון הקודש. אתה רואה מה התורה כותבת? והיו, בהווייתם, כמו שהם כתובים על הקלף, דווקא בלשון הקודש. לכן אמרת התורה, שמע, אתה שומע ומבין בשפה אחרת? לפי דעת רבנן, אתה יכול, אתה חייב, אפילו אם אתה מבין בשפה אחרת, רק אתה חייב לקרוא דווקא בלשון הקודש. תנו רבנן ברייתא. והיו, מה לומדים מהמילה הזאת, והיו הדברים האלה לבביך, שלא יקרא למפרע. אתה קורא את הקריאת שמע, תקרא לפי הסדר, מה שכתוב ראשון, ראשון, מה שכתוב אחר כך, אחר כך. לא לקרוא סדר הפוך, מהסוף להתחלה. התורה אומרת, והיו הדברים האלה על לבביך. הדברים על לבביך, זאת אומרת, צריך כוונה, על לבביך. אתה רואה, הדברים האלה שיהיו על לבביך, אתה שומע? אל תקרא את זה ככה מן השפה ולחוץ וגמרנו. הדברים האלה צריכים להיות על לבביך. רגע, מה צריך להיות על לבביך? הדברים האלה. יכול, אז אומרת מה, יכול, תהה, כל הפרשה הראשונה של קריאת שמע צריכה כוונה. הייתי חושב שמענם היה צריך לשבת קריאת שמע, שמע, לכוון מה זה שמע. ישראל, לכוון מה זה ישראל, וככה כל הפרשה עדו בשעריך, כל הפרשה הראשונה לכוון מילה במילה חובה. ככה הייתי חושב. שכל הפרשה צריכה כוונה. תלמוד לומר, האלה הלבביך. רק הדברים האלה צריכים להיות הלבביך, וכל השאר, טוב אם תכוון, אבל אם לא כיוונת, יצאת ידי חובה. עד כאן, לפי דעת רש"י, עד הפסוק על לבביך, הם צריכה כוונה. מכאן ואילך, אבל שאר הפסוקים בהמשך, עד סוף הפרשה, אין צריכה כוונה, דברי רבי אליעזר. אמר לרבי עקיבא, לרבי אליעזר, הרי הוא אומר, באותו פסוק שעליו אנחנו כרגע מדברים, והיו הדברים האלה, כתוב שם, אשר אנוכי מצווך, עכשיו, היום על לבביך. זאת אומרת, גם בהמשך, כל מה שאני מצווך היום, צריך שיהיה על לבביך. עכשיו, מה אתה אומר? שרק עד על לבביך צריך כוונה מכאן ולאבא? לא, אבל כתוב כאן לשון הווה, כל מה שאני מצווך היום, כל הפרשה הזאת, צריך שיהיה על לבביך, אתה צריך לכוון. מכאן אתה למד שכל הפרשה הראשונה צריכה כוונה. כולה צריכה כוונה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי עקיבא, שכל הפרשה הראשונה של קריאת שמע, לפי דעתו, צריכה כוונה. תכף נראה מה באמת להלכה בזמנים. איקה דמתני לה אהה. יש כאלה מביאים את הפסק של רבא בר בר חנה על הברייתא הבאה. דתניא. הקורא את שמע, צריך שיכוון את ליבו בכל הפרשיות של קריאת שמע. רבי אחא, משום רבי יהודה אומר, כיוון שכיוון ליבו בפרק ראשון, בפרשה הראשונה של שמע ואהבת עד ובשעריך, שוב אינו צריך לכוון בפרשה השנייה והשלישית. ככה דעתו של רבי יהודה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי אחא, שאמר משום רבי יהודה, שמספיק לכוון בפרשה הראשונה של קריאת שמע, כמו שאמר רבי עקיבא בברייתא הקודמת, וככה לפי דעתו של רב אחא, גם פה ההלכה היא שהפרשה הראשונה צריך לכוון. תניא אידך, ברייתא אחרת, והיו הדברים האלה, המילה והיו באה ללמד, שלא יקרא קריאת שמע למפרע. צריך לקרוא את זה מהתחלה לסוף, ולא מהסוף להתחלה. על לבביך, סימן שצריך לכוון. איפה, איזה חלק בקריאת שמע חייבים לכוון? רב זוטרה, הכוונה רב זוטרה תנא, אומר, עד כאן מצוות כוונה. פה הכוונה עד כאן, זה לא עד על לבביך, אלא כל הפרשה הראשונה צריכה כוונה. מכאן ואילך, הפרשה השנייה של והיה עם שמוע, מצוות קריאה. מספיק שקוראים בפה ולא צריך לכוון. רבי יושיע אומר, על לבביך לומדים עד כאן מצוות קריאה. עד סוף הפרשה הראשונה צריך רק לקרוא ולא חייבים לכוון. מכאן ואילך, בפרשה השנייה, מצוות כוונה צריך רק לכוון. שואלת הגמרא, מה ישנה מכאן ואילך מצוות קריאה? למה? קודם כל הגמרא עכשיו דנה בדבריו של רב זוטרה. רב זוטרה אומר, כן יש פה רב זוטרה ורבי אשיה. עכשיו הגמרא מתמקדת בדעה הראשונה של רב זוטרה, אחרי זה בהמשך נדבר על הדעה השנייה של רבי אשיה. רב זוטרה אומר, פרשה ראשונה שכתוב על לבביך, לכן צריך לכוון. פרשה שנייה, מכיוון שכתוב, תכף נראה מה, בכל אופן, פרשה שנייה זה רק מצוות קריאה. שואלת הגמרא, מה ישנה מכאן ואילך? למה פרשה שנייה זה מצוות קריאה? זה לא למדנו בברייתא. אז הגמרא מביאה פה, דכתיב, ולדבר בם. כך כתוב בפרשה השנייה, לדבר. קריאה, צריך לקרוא את הפרשה השנייה. שואלת הגמרא, רגע, אבל גם הפרשה הראשונה כתוב לדבר בם. הכנה מיכתיב ודיברת בם. אז למה אתה אומר שמספיק כוונה ולא צריך לקרוא בפה? עונה הגמרא נכון, אחי כאמר, אני אסביר לך מה רב זוטרה מתכוון. פרשה ראשונה של שמע ישראל, ואהבת הפרשה הזאת, עד כאן מצוות כוונה וקריאה. צריך גם לכוון וגם לקרוא, כי כתוב מצד אחד על לבביך, מצד שני כתוב ודיברת בם. אבל מכאן ואילך הפרשה השנייה, מספיק קריאה בלא כוונה, לא צריך לכוון, כי כתוב שמה ודיברת בם. שואלת הגמרא, ומה ישנה עד כאן מצוות כוונה וקריאה? למה אתה אומר שפרשה ראשונה צריך גם לכוון וגם לקרוא? דכתיב גם על לבביך וגם ודיברת בם. התמנה מכתיב על לבבכם ולדבר בם. גם כוונה וגם קריאה. מתרצת הגמרא, לא. מה שכתוב שם על לבבכם זה לא מיותר בשביל לדרוש שצריך כוונה. אלא מבא אלי, ההוא מבא אלי כדי רבי יצחק. הפרשה השנייה, מה שכתוב על לבבכם, זה לא פשוט שצריך לכוון. פרשה השנייה, לא צריך לכוון, לא חייבים לכוון. זה, הלוואי שנזכה לכוון, זה ראוי, חשוב, נחוץ לכוון, אבל זה לא חובה. יוצאים ידי חובה גם בלי כוונה לפי דעתו. למה? הרי כתוב על לבבכם, המילים האלה צריכים אותם לעניין אחר. ההוא מבא אלי כדי רבי יצחק דאמר, איפה שמים את התפילין של יד? ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. הפסוק הזה לא נאמר לגבי הקריאה של קריאת שמע. זה כתוב לגבי איפה שמים, ושמתם את דבריי אלה. אתה רושם את זה בקלף. מכניס את זה בתוך התפילין של יד, ושם את זה על לבבכם. אתה שם את זה על הזרוע, במקום התפוח שבזרוע, מה שנקרא כיבורת, מה שכשאתה שם אותו קצת בעטייה, לכיוון הלב, וככה קושר את התפילין. שם תשים, על לבבכם, כנגד הלב. זה מה שהתורה מתכוונת. בסדר? צריכה שתהיה סימה כנגד הלב. טוב, עכשיו הגמרא דנה בשיטה השנייה של רבי יושיע. אז אמרנו, דעה ראשונה זה דעה של רב זוטרה, שהוא סובר שפרשה ראשונה צריך גם לקרוא בפה וגם לכוון, פרשה שנייה מספיק לקרוא ולא צריך לכוון. עכשיו עוברים לדעה השנייה, דעתו של רבי יושיע. אמר מה רבי יושיע אומר עד כאן מצוות קריאה, פרשה ראשונה יש מצווה לקרוא בפה מילה במילה. מכאן ואילך בפרשה שנייה, מצוות כוונה. נספיק לכוון, מסתכלים עם העיניים על הפרשה, או שחושבים לבד מה שכתוב בפרשה, ולא צריך לומר את המילים מעיקר הדין. לא חובה. ככה לפי דעתו של רבי יושיע. מה ישנה מכאן ואילך מצוות כוונה? שואלת הגמרא, למה בפרשה שנייה יש מצווה לכוון מה שכתוב שם בפרשה? משום דכתיב על לבבכם, סימן שצריך שזה יהיה בלב עם כוונה. ההכנה מכתיב על לבבך, גם בפרשה הראשונה של שמע ואהבת, גם כתוב את המילים על לבבך, סימן שצריך כוונה, אז למה אתה ממש מספיק? קריאה, מתרצת הגמרא אחי כאמר. זה מה שמתכוון לומר רבי יושיע. עד כאן, פרשה ראשונה, מצוות קריאה וכוונה. צריך גם לקרוא וגם לכוון, כי כתוב על לבבך וכתוב ודיברת בם. על לבבך זה כוונה, ודיברת בם זה קריאה. מכאן ואילך, פרשה שנייה, מספיק כוונה ולא קריאה. לא צריך לקרוא את המילים. שואלת הגמרא, ומה ישנה? למה בפרשה ראשונה אתה ממש צריך גם כוונה וגם קריאה? למה עד כאן מצוות קריאה וכוונה? דכתיב גם על לבבך וגם ודיברת בם? על לבבך זה כוונה ודיברת בם זה קריאה. התמנה מיכתיב על לבבכם. הכוונה שצריך כוונה. וגם כתוב לדבר בם, אז צריך גם לקרוא. למה אתה אומר שלא צריך לקרוא? מתרצת הגמרא מה שכתוב לדבר בם. פרשה השנייה, לפי דעתו של רבי יושיע, היא לא מיותרת לומר שצריך לקרוא את הפרשה השנייה, כי צריך אותה בשביל הדרשה הבאה. הוא בדברי תורה כתיב. אומרת התורה, אבא יקר, אני דורשת ומבקשת ממך, אל תזניח את החינוך של הילדים שלך. אחי כאמר רחמנה, התורה אומרת, אגמירו בנייך ותורה, תלמדו את הבנים שלכם תורה, כי היכי דלי גרסו בהו, כדי שישננו וילמדו את דברי התורה האלה. ברייתא נוספת, וזה באמת נפסק הלכה למעשה בזמננו. תנו רבנן, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, עד כאן, הפסוק הזה, צריכה כוונת הלב דברי רבי מאיר, אמרה והלכה כרבי מאיר שפסוק ראשון צריך כוונה, באמת תוספות פה מביא, שאפילו לפי דעת בית הלל שאנחנו פוסקים כמותם, שמדם הולך בדרך, מותר לו לקרוא קריאת שמע בדרך, אבל ראוי שבפסוק ראשון ששמע ישראל יעמוד על מקומו, יקרא קריאת שמע כדי שיוכל לכוון, זה גם מה שכותב השולחן ערוך בסימן סמך א', שזו הסיבה ששמים את היד על העיניים ואומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, כדי שאדם לא יסיח דעתו בעניינים אחרים ויוכל להיות מרוכז בפסוק הראשון, לכוון בו כמו שצריך. באחרונים כתוב שהוא הדין גם כן לפסוק של ברוך, שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם אותו צריך לעמוד ולכוון בו. תניה, סומכוס אומר, כל המעריך באחד, אדם שהוא קורא את הפסוק הראשון של שמע ישראל, הוא מעריך בכוונה אחרי שהוא אומר את המילה אחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. אמר רבי אחא בר יעקב, אם הוא מעריך כשהוא אומר איכה, מה זה איכה? איכה ישבה בדד, צריך לומר אחד. אז לכן אומר רבי אחא, הוא בדלת, תאריך אחרי שסיימת להגיד את האות דלת. עכשיו, אלה שבמבטא שלהם אי אפשר להאריך עם הדלת, כי אמרת דלת זהו, אין לך אפשרות להאריך יותר, אז כותבים האחרונים, זה מובא גם במשנה ברורה במהדורה של דירשו, בשם רב שלמה זמן אורבך, ורב אלישי וכל הפוסקים של זמננו, הכוונה היא, מיד אחרי שאתה מסיים להגיד אחד, תעצור ותכוון את מה שאנחנו נראה בהמשך שצריך לכוון. טוב, ואם תצכה להאריך שם, מאריכים לך ימיך ושנותיך. אמר רב אשי, תראה, אתה צריך להאריך בדלת, נכון, אבל אל תחטוף את החטא, אל תעשה שלא ירגישו את המבטא שלו, אלא תבטא טוב גם את החטא. אמר רב אשי, ובלבד שלא יחטוף בחטא, לא למהר בחטא כדי להאריך בדלת, אלא לא לעשות חטף, את הניקוד של חטף בחטא, לא יחטוף בחטא, אלא יאמר אחד, ואז יתבונן בכוונות שנראה מיד בהמשך. רבי ירמיה, הוויה תבקמי דרבי חייא בר אבא, ישב חז ידע וכמעריך טובה, הוא רואה שרבי ירמיה מעריך, בכוונה של אחרי המילה אחד, אמר לי, אתה מעריך הרבה, כיוון דאמליכתי, למעלה ולמטה, ולהר ברוחות השמיים, תו לא צריכת. אם כיוונת שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למעלה בעליונים, ולמטה בתחתונים ובכל הר ברוחות השמיים, דרום, צפון, מזרח, מערב, אתה לא צריך יותר לכוון. אז זה מספיק הכוונה הזאת. כולנו מכירים את מה שדרשו דורשי הרשימות. אחד מורכב מ שלוש אותיות. א', ח', ד'. א', זה השם שהוא אחד. גימטריה אחד. ח', גימטריה שמונה. מה זה שמונה? העולם הזה, זה אחד. ועוד שבע רקיעים. בשמיים יש שבע רקיעים. אז שבע רקיעים ועוד העולם הזה. אז העולם הזה זה למטה, והשבע רקיעים זה למעלה. זה כנגד הכוונה שצריך להמליך את הקדוש ברוך הוא למעלה בשבע רקיעים. ולמטה בעולם הזה סך הכל שמונה שזה מורמז בעוד ח', גימטריה שמונה. דלת בגימטריה זה ארבע, כנגד ארבע רוחות השמיים. כיוון שכיוונת בזה, אתה יותר לא צריך להוסיף ולהאריך. אמר רב נתן בר מר עוקבא, אמר רב יהודה, את הפסוק על לבביך, לפי דעתו צריך לומר בעמידה, ולא ללכת מקום למקום כשאומר את הפסוק על לבביך. שואלת הגמרא, על לבביך סל כדת, אחרי הפסוק הזה מה הוא ילך? הגיע לבביך בדיוק יעצור, וסיים על לבביך ימשיך? אלא אומרת הגמרא, אימה, רבי נתן מתכוון מתחילת שמה ישראל, עד הלבביך צריך לומר בעמידה, בלי ללכת ממקום למקום, כי כל הפרשה הזאת צריכה כוונה. מכאן ואילך לא צריך יותר כוונה, אז לא, לא חייבים יותר לעמוד, אלא כמו שפוסקים כמו בית הלל, אפשר להמשיך ללכת. רבי יוחנן אמר, כל הפרשה הראשונה כולה צריכה בעמידה, לא רק עד הלבביך, אלא כל הפרשה הראשונה של שמה ישראל. ואז דרבי יוחנן את העמיד, אמר רבא ברכן, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי אחיו שאמר משום רבי יהודה, שכל הפרשה צריכה הכוונה. ולכן הוא סובר שאם אתה הולך בדרך, הגיע הזמן שאתה רוצה לקרוא קריאת שמה, תעצור, וכל הפרשה הראשונה תישאר עומד, כדי שתוכל לכוון כמו שצריך, כי לפי דעתו צריך לכוון בכל הפרשה הראשונה. אומרת הגמרא תנו רבנן, הפסוק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ועד כאן, זו קריאת שמה של רבי יהודה הנשיא. אמר לי רב לרבי חיה, דוד של רב, היה רבי חיה, אתה יודע, לא חזינה לי לרבי, זה מקבל עליי מלכות שמיים. הוא התחיל את השיעור, לא ראיתי את רבי מקבל עליו מלכות שמיים, הוא התחיל את השיעור לפני זמן קריאת שמה של שחרית. שיעור היה ארוך, והוא לא קרא קריאת שמה, הוא לא קיבל עליו מלכות שמיים. אמר לי, בר פחתי, פחתי הכוונה גדולים, אתה בן של גדולים. אגב, בעולם יש כזה מושג שנקרא פחה, זה שם של גדלות כזאת. אתה בן של גדולים. מה, אתה לא שמת לב? בשעה שרבי מעביר את ידיו על פניו באמצע השיעור, כל יום תשים לב, הוא היה מעביר את פניו באמצע השיעור, אז הוא היה קורא קריאת שמה ומקבל עליו עול מלכות שמיים. טוב, אנחנו כבר יודעים שבמהלך השיעור, רבי היה מעביר את ידיו על עיניו ומקבל עליו עול מלכות שמיים, שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. אבל מה אם ואהבת את השם אלוקיך, עד ובישריך ושאר הפרשיות של קריאת שמה, חוזר וגומרה, אחרי השיעור הוא היה קורא את שלוש הפרשיות של קריאת שמה, או אינו חוזר וגומרה? תוספות הראש מסביר, על כל פנים, נכון שכבר עבר זמן קריאת שמה, אבל שיהיה כאדם הקורא בתורה, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, אם אדם קורא קריאת שמה אחרי זמן קריאת שמה. זאת אומרת, ודאי שהוא הפסיד את השכר של קריאת שמה בזמנה, אבל לפחות הוא יקבל שכר כאדם הקורא בתורה. האם הוא ישלים את זה אחר כך? אז מביא הגמרא בזה שתי דעות. בר כפרה אומר, אינו חוזר וגומרה. רבי שמעון ברבי אומר, חוזר וגומרה. אמר לי בר כפרה לרבי שמעון ברבי, שהוא היה בן של רבי, בישלמה לדידי דאמינה, אינו חוזר וגומרה. לפי דעתי, שאני, כפי שאני קיבלתי, רבי אחר כך לא היה משלים את שלושת הפרשיות אחרי זמן קריאת שמה. אז מובן, דבר נוסף מה שרבי היה עושה במהלך השיעור, כל יום בשיעור הוא היה מכניס איכשהו יציאת מצרים, פסוק של יציאת מצרים, מזכרת יציאת מצרים. אז לפי דעתי שהוא לא היה משלים אחר כך את השלוש פרשיות, היינו מעדר רבי השמעת הדעית ביציאת מצרים. מובן למה תמיד הוא חיפש משהו בשיעור שקשור ליציאת מצרים, כדי להזכיר יציאת מצרים בבוקר. אלא לדידך, דאמרת חוזר וגומרה, אחרי זה הוא היה משלים את שאר הפרשיות, אז הוא גם קרא את פרשת ויומר, שיש בה את יציאת מצרים, למה להדורה? למה הוא חיפש כל פעם שמועה שקשורה ליציאת מצרים? אז הוא תירץ לו, באמת, אבא שלי רבי היה משלים אחר כך את כל שלושת הפרשיות, ולמה הוא כל פעם חיפש אמרה של יציאת מצרים? כדי להזכיר יציאת מצרים בזמנה, בתוך זמן קריאת שמה. אמר רב אילה ברידה רב שמואל בר מרתא משמי דרב, אם אדם אמר שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הוא אמר את זה כראוי, בכוונה, בצלילות הדעת, ערני לגמרי, ונאנס אחר כך בשינה, והוא קרא קריאת שמה את ההמשך מתנמנם בלי כוונה. יצא, יצא ידי חובה. אמר לי רב נחמן לדרו עבדי. היה אחד קראו לו דרו. היה עבד של רב נחמן, עבד כנעני. אמר לו רב נחמן, אתה רואה שאני מתנמנם בזמן קריאת שמה? אתה רואה שאני לא מספיק מכוון? בפסוק הקמה צהרן. עד שאני לא מסיים להגיד שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, תאיר אותי שאני אגיד את זה בצלילות הדת גמורה. אבל תפי, אם אתה רואה שסיימתי את הפסוק הראשון בכוונה, לא תצהרן. אל תמשיך לצייר אותי כדי שאני אתעורר לגמרי, אלא תיתן לי להמשיך לקרוא מתנמנם גם אם אני לא מספיק מכוון. אמר לרב יוסף, לרב יוסף, ברי דרבא. הרי רב יוסף ורבא היו חברים טובים, שניהם היו ראשי ישיבות, קודם היה רב יוסף, אחרי זה היה רבא. אז רב יוסף אמר לבן של רבא, רב יוסף, אבוך, איך אהב העביד? אם היה מתנמנם באמצע קריאת שמה והוא לא היה יכול לכוון, מה הוא היה עושה? אמר לי, אז הבן של רבא, שקראו לו רב יוסף, אמר לרב יוסף, בפסוק הקמה, אבל כמצער נפשי, בפסוק הראשון הוא מתאמץ בכל הכוחות לכוון כראוי. אבל תפי לא אהב המצער נפשי. בשאר הפרשה ובשאר הפרשיות, הוא היה קורא אפילו מתנמנם, אולי מצער את עצמו לכוון ולהתרכז. אמר רב יוסף, פרקדן, פרקדן זה אדם ששוכב על הגב עם הפנים כלפי מעלה. לא יקרא קריאת שמה, זה לא כבוד לקרוא ככה קריאת שמה. שואלת הגמרא, מה רק לקרוא קריאת שמה? ככה זה לא כבוד. מיקרא ודלא ליקרי, המיגנא שפיר דמי, עצם זה לשכב על הגב זה בסדר? והרבי יהושע בן לוי, לא היית אמן דגני הפרקיד, הוא היה מקלל את מי ששוכב על הגב. רש"י כותב, למה? שמא יתקשה איברו בתוך שנתו, ונראה לרבים והוא דרך גנאי. זה כללה, לא פשוט, אסור לשכב על הגב. אז איך אתה אומר רק לקרוא קריאת שמע אסור? מתרץ את הגמרא המרי, מיגנה כמעט לאישה פרדמי. לשכב על הגב, אבל כשהוא קצת מוטה הצידה, זה מותר. אבל מקרא, אף על גב דמצלי, נמי אסור. לקרוא ככה קריאת שמע, גם אם הוא מוטה קצת על הצד, זה גם אסור, זה גנאי לקריאת שמע. שואלת הגמרא, והרבי יוחנן מצלי וקרי. רבי יוחנן, כשהוא היה שוכב, היה אפשר לקרוא קריאת שמע בשכיבה גם, אבל לא בשכיבה על הגב. היה קשה לרבי יוחנן להסתובב לגמרי על הצד, אז הוא היה קורא קריאת שמע כשהוא מטה את עצמו קצת על הצד. אז אם כן רואים מפה שזה מותר, גם כשבן אדם מטה את עצמו קצת על הצד, זה מותר אפילו לקרוא קריאת שמע ככה, לא רק לשכב. מתרצת הגמרא באמת לשאר אדם אסור. אבל שאני רבי יוחנן מכל אדם, דבעל בשר הווה. הוא היה יותר מלא משאר אנשים, היה בשביל אותו רח מאוד גדול לשכב על הצד. הוא היה נוס, הוא היה חייב להיות מוטה קצת הצידה, ורק לכן, לאדם כמותו, זה היה מותר. עד כאן דף י"ג.